ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע החדש של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת הפסקה קצרה ממחזור החדשות היומיומי, להישען לאחור ולהרחיב את הדעת עם מבט מעמיק ואישי יותר. להבין טוב יותר מה קרה, מדוע זה קרה, ובעיקר מה המשמעות של זה. כאן באולפן איתכם יהיו מדי שבוע ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. ענת, שלום לך.
שלום גיא.
נתחיל מיד. הפרק הנוכחי של המרקרים עוסק רובו בעיתונות ובאינטראקציה שלה עם הפוליטיקה והכלכלה, אלא שהפעם לשם שינוי אנחנו ננסה לנהל את הדיון בצורה קצת יותר שיטתית. יהיו איתנו היום כאן שלושה חוקרים ומומחים, פרופסור למדע המדינה יותם מרגלית, שחקר את השאלה האם באמת העיתונות משפיעה על תוצאות של בחירות, הוא חקר את ישראל היום, ויחד איתו ננסה להבין מה באמת ואיך באמת העיתונות משפיעה לפוליטיקה.
מהצרכנים והבוחרים אנחנו נעבור אל העיתונאים. העיתונאי אורן פרסיקו בחר לעצמו תחום הכיסוי הכי קשה, אולי הכי מאתגר שיש. הוא חוקר עיתונאים. אם יש מישהו שמכיר את תרבות הנורמות של העיתונות בישראל, זה פרסיקו. נשאל אותו מהי התרבות בשני העיתונים הגדולים והנפוצים בישראל, ואיך היא משפיעה על תמונת המציאות שכולנו רואים.
נסיים את הפרק הזה עם כתב התקשורת של המרקר נתי טוקר. הוא יסביר לנו מדוע בכל הקשור לפוליטיקה אולי הזירה עברה לטלוויזיה ומה מניע את שיקולי הבוסים בערוץ הטלוויזיה המשפיע ביותר בישראל.
וכדי לא להיות רציני מדי או חמוצי מדי, נסיים בכל שבוע בסיפור מלא השראה, יצירתיות ואופטימיות.
מיד מתחילים. עולם המדע והמחקר התחיל לגלות עניין עצום בתקשורת המונים בשנות ה-30 ו-40 של המאה הקודמת, בעקבות ההצלחה של מכונות הפרופגנדה של מלחמת העולם הראשונה ובעיקר השנייה. התיאוריה הראשונה לגבי מדיה הייתה ידועה כתיאוריית המזרק. היא פשוטה. תקשורת המונים שוטפת את המוח להמונים, המזריקה לו מידע למוח. אבל כמובן שהתיאוריה הזאת לא החזיקה מעמד הרבה שנים, בהדרגה התחילו להתפתח תיאוריות מורכבות יותר למקומה של המדיה בחברה. לתקשורת יש אכן השפעה עצומה על רובנו, אבל היא לא אומרת לנו מה לחשוב, אלא בעיקר על מה לחשוב ואיך להבין את הסוגיות השונות שעומדות על סדר
היום. רגע, מה ההבדל בין מה לחשוב ועל מה לחשוב?
אם יש לי תפיסות מסוימות נניח בנושא כלכלה וביטחון, הסיכוי שאני אקרא כתבות בעיתונות שישנו את התפיסות שלי, כי העיתון יציג בפניי דעות או עובדות שונות, הוא די נמוך. לעומת זאת, העיתון כן יכול להשפיע על מה אני אחשוב ואיך אני אחשוב על הסוגיות השונות.
רגע, אם ככה, אז איך אתה מסביר את האובססיה שיש ללא מעט פוליטיקאים בעיתונות או בתקשורת בכלל?
תראי, פוליטיקאים נאבקים בזירות רבות. קודם כל הם נאבקים על מקומם בתוך המפלגות, והם זקוקים כמובן לבולטות ולהיות רלוונטיים, ובעיקר הם צריכים לשלוט בסדר היום.
וזו תופעה חדשה, האובססיה של הפוליטיקאים עם העיתונות.
לא, הישראלים שכנעו את עצמם שנתניהו אובססיבי בצורה ייחודית בנושא עיתונות, כי הוא כל הזמן מנסה להשתלט עליה, אבל ההיסטוריה מלמדת רוב הפוליטיקאים תמיד עסקו בניסיון להשפיע על העיתונות, להשתלט עליה, וייתכן שאלה שמקוטלגים כאובססיביים הם דווקא אלה שהיה לה, הם עימות מתמשך עם העיתונות.
מעניין, אז איפה היית שם את נתניהו למשל?
בטרם נענה על זה, נצרף אלינו לשיחה את יותם מרגלית. הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, מרצה לכלכלה פוליטית ועמית בכיר במכון הישראלי דמוקרטיה, והוא החליט יחד עם תמר מיץ וגיא גרוסמן לבדוק מה הייתה ההשפעה של ישראל היום על הפוליטיקה בישראל, והמסקנות שלהם הן די מפתיעות.
לגמרי, שלום יותם מרגלית.
שלום.
גיא הסביר לנו כאן בפתיחה שבניגוד לתיאוריית המזרק שהרווחה במדעי התקשורת ההמונים לפני 80 ו-90 שנה, לעיתונות בעצם יש יכולת מוגבלת להשפיע על הבוחרים, היא אולי במקרה הטוב יכולה לחזק דעות קיימות. אבל המסקנה של המחקר שלכם היא דווקא הפוכה. נתניהו חייב כנראה במידה זאת או אחרת את שלטונו בעשור האחרון לישראל היום.
להגיד שהוא חייב להם את זה, זה אמירה חזקה. אני חושב שהם עזרו לו. מה שאנחנו מראים במאמר, או מה שאנחנו מוצאים במאמר, זה שלישראל היום הייתה השפעה על דפוסי הצבעה בישראל. שבאמת תרמה לימין ובעיקר קולות לליכוד. במובן הזה הוא באמת חייב להם.
אתה מבחין בין הימין לבין הליכוד. זאת אומרת שישראל היום תומך בביבי ובליכוד.
זה אחד הדברים אני חושב שהמעניינים במחקר הזה, להבדיל מנניח מחקרים שעוד מעט אפשר לדבר עליהם בהקשר של ארצות הברית, שבהם ימין ושמאל זה גם לאותה מפלגה. פה אנחנו יכולים לראות שהיה אפקט של עיתון החשיפה לעיתון, לא רק על תפוסה הצבעה בכלל של תזוזה בין הגושים, אלא גם ספציפית לעזור למפלגה מסוימת, או במקרה הזה, הליכוד.
המאזינים שלנו בשלב זה מאוד ספקנים, גם הם ספקנים לגבי עיתונות, ובטח שאתה מכניס ימין ושמאל. אז אולי לפני שנתחיל, תסביר לנו, לא בשפה מדי מדעית, איזה מתודולוגיה ובדיקות עשיתם כדי להגיע למסקנה שישראל היום ממש הזיז מנדטים לכיוונו של נתניהו?
אוקיי, אז אני חושב שהדרך הכי קלה לענות על זה זה דווקא לעשות צעד אחד אחורה ולבוא להגיד, אם היה לנו ניסוי מושלם שהיינו רוצים לבדוק על איזשהו כלי תקשורת, איך הוא משפיע, אז היינו לוקחים איזשהם, נניח, כמה אלפי אנשים, באופן אקראי חושפים חלק לחשיפה לאותו ערוץ תקשורת, אחרים לא היינו חושפים, ואחרי כעבור איזשהו פרק זמן, היינו בודקים את העמדות הפוליטיות שלהם, משווים את הלפני ואחרי נניח, והיינו יכולים לראות שקבוצה אחת זזה לאיזשהו כיוון, בהתאם לחשיפה לאותו כלי תקשורת. אין לנו את זה במקרה הזה, ומה שחוקרים עושים במקרים האלה, זה מחפשים כל מיני כלים שיאפשרו להם לנצל שונות ברמות החשיפה. אז יש כל מיני כלים כאלה, מה שאנחנו עושים מנצלים פה, זה שונות ב... אחוזי החשיפה באזורים שונים בישראל, ואנחנו משתמשים בכמה כלים אקונומטרים שונים, או סטטיסטיים שונים, כדי לנסות לנצל שונות באזורים האלה בחשיפה, ומשתמשים באיזשהו כלי מסוים שמנסה לעזור לנו להצביע גם על סיבתיות. היינו לא רק להראות שיש איזשהו קשר עוצמה בין מידת החשיפה במקרה הזה לישראל היום לדפוסי הצבעה, אלא גם להראות שהדבר הראשון גרם לדבר השני, היינו החשיפה גרמה לשינוי בהצבעה.
אז איך אנחנו באמת יודעים שהאזורים שבהם הייתה חשיפה נמוכה לישראל היום, זה לא פשוט אזורים שבהם ישראל היום החליט לא לחלק, כי הוא ידע שחבל על הזמן שם נמצאים השמאלנים?
יפה. אז אחד הדברים שאנחנו, אחד הכלים האקונומטרים שאנחנו משתמשים בו, זה משהו שנקרא בהגה המקצועית instrumental variable, או סוג של כלי שמאפשר לנו לאמוד סיבתיות שמתגברת בדיוק על הבעיה שאתה עכשיו הצבעת. במקרה הזה אנחנו לדוגמה משתמשים בתור אינסטרומנט, או הכלי שאנחנו זה, אנחנו מנסים לנבא חשיפה לישראל היום בשנים שאחרי 2008, אחרי ההקמה שלו, באמצעות החשיפה לידיעות אחרונות ב-2007. אז בתקופה עוד לפני שישראל היום יצא, שזה מין כלי שמאפשר לנו בין היתר לאמוד את הנטייה של אנשים לקרוא עיתוני מיינסטרים מהסוג הזה, או עיתונים שהדוכנים מוכרים, ובאמצעות הכלי הזה אנחנו יכולים להראות שלא רק שידיעות, חשיפה לידיעות לא הייתה מתואמת עם הצבעה בתקופה שלפני, היא כן מנבט חשיפה לישראל היום בשנים שאחרי, וגם מנבט את התזוזה הזאת ימינה.
אז בשורה התחתונה אתם מראים שמשהו כמו ב-10-15 שנים האחרונות, ישראל היום כנראה הזיז משהו כמו בין 2-3 מנדטים לכיוונו של נתניהו, לליכוד.
נכון, אז אנחנו, מה שאנחנו מוצאים זה סביב 2 מנדטים, ובחלק מהמודלים זה אפילו יותר גדול מזה, זה בערך האפקט.
לפני שנחזור למחקר שלכם, אני רוצה לשמיע לך הקלטה קצרה, קטע מראיון בפודקאסט של דוד ורטיים בגלובס, שהוא מראיין את עורך העין שביעית, שוקי טאוסיג, והוא קורא את ישראל היום הרבה שנים כל בוקר במסגרת עבודתו, והוא טוען בכלל שישראל היום עיתון לא משפיע. בוא נשמע.
יש לי עד מספר אחד שאומר שישראל היום הוא לא עיתון מוצלח. קוראים לו נתניהו. למה הוא צריך לעשות דילים עם נוני? ישראל היום הוא עיתון, אבל לפחות ברמה יותר נראית לעין, בקודקוד, בצמרות, במקודי ההשפעה. מי סופר את ישראל היום?
אני חושב שצריך לעשות הבדלה בין השפעה על מקבלי החלטות לבין השפעה על בוחרים. אנחנו הסתכלנו השפעה על בוחרים. אגיד יותר מזה, אני חושב שיש אנשים שיבואו יגידו, ברור שישראל היום משפיע, הוא עם איזושהי נטייה ימינה, חשיפה אליו, ברור שהיא משפיעה. הדבר הזה בעיניי לא כך טריוויאלי. אפשר לחשוב שהרבה אנשים כשהם ניגשים לראות איזשהו ערוץ או קוראים איזשהו עיתון, אם אותו ערוץ או עיתון מזוהים פוליטית, אז הם יכולים לעשות איזשהו הנחה על מה שהם קוראים. ויקחו את זה פחות ברצינות, או מה שאתם קוראים, זה קורטוב של מלח, ולכן באותו מובן לא יזוזו לשום כיוון, כי ההשפעה של אותו דיון היא כזאת שמראש מלכתחילה מניחים שתהיה פה איזושהי נטייה לאותו כיוון. במקרה הזה אנחנו כן מוצאים את הנטייה הזאת, ואני חושב שיש פה שני דברים ייחודיים לסיפור של ישראל היום. אחד זה המודל הפצה שלו. מודל הפצה שהוא די נדיר, במובן שיש פה בעלים שמוכן במחיר גבוה, זאת אומרת, בעיתון הפסדי, להגיע לכל מקום ולהפיץ אותו באופן, גם באופן חינמי, אבל גם באופן שממש מגיע לכל קפיטריה וכל מזנון. אז מה שאנחנו רואים וגם מראים בנתונים, שיש חשיפה גבוהה לעיתון הזה, גם בקרב אנשי מרכז וגם בקרב אנשי שמאל, כך שלהבדיל מעיתונים או מערוצי תקשורת שבהם אנשים צריכים לבחור להיכנס ולשלם בחלק מהמקרים, פה יש לנו מצב שגם אנשים עם עמדות אמצע ושמאלה מכך נחשפים לעיתון הזה, ונחשפים אפילו ברמה די גבוהה, כפי שאנחנו מראים בנתונים. ומה שאנחנו רואים, שאיזשהו אחוז לא גבוה, אבל איזשהו אחוז קטן, מושפע ממנו.
תראה, במונחים פרקטיים, השורה התחתונה מהמחקר שלכם היא שבא מולטי מיליארדר מאמריקה, ובעצם קנה את הבחירות בישראל, הוא הזיז בין 2-3 מנדטים לכיוונו של הליכוד ונתניהו, ואנחנו, יש לנו פה כבר את ראש הממשלה נתניהו הרבה שנים. ואתם כותבים במחקר שלכם גם המלצות בעצם, המלצות למדיניות, ואתם אומרים צריך לחשוב מחדש על הרגולציה של עיתונות, לא רק זאת שמקבלת רישיונות וזיכיונות מהמדינה, כלומר ערוצי טלוויזיה, אלא גם צריך לחשוב על הרגולציה בכלל של עיתונות, כי הנה דוגמה למישהו שבא וקונה עם כסף את הפוליטיקה. וזה דבר כמובן מאוד שנוי במחלוקת. והשאלה שלי אליך היא, איך אתה חושב שעושים רגולציה כזאת? ולמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מישראל היום, שאולי קנה 2-3 מנדטים לליכוד, ולא להיות מוטרדים מערוץ 13 ששייך לן בלווטניק, או לערוץ 12 ששייך לאוליגרך אחר?
שאלה אחת שהמחקר מצביע אליה או מכוון אליה, היא העובדה שעיתונות היא לא כמו כל מוצר רגיל, היא נניח לא כמו גלידה. אם יבוא גביר מארצות הברית, שישים עכשיו עשרות מיליוני דולרים, יפסיד בשנה ויחלק גלידה בחינם, ויהיו כל מיני רשתות גלידה שיצטמצמו, או יפסיקו לעבוד, אנחנו ניפגע באיזשהו מובן מהמגוון של גלידות, אבל מבחינה דמוקרטית לא היינו אומרים שהייתה פה פגיעה. פה, אם אנחנו חושבים שבכסף של עיתון אחד שמחולק חינם, ופוגע ביכולת של עיתונים אחרים להתקיים, אז אני חושב שאנחנו כחברה, בלי קשר עכשיו שום עניין של ימין ושמאל, יוצאים מופסדים ממגוון, מכמות הקולות שמושמעים ונחשפים להם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא עוד פעם עולה רק מהמחקר, ואנחנו כמובן, אני לא משפטן והמחקר שלנו לא יכול לענות עליה, היא השאלה של מה זה תרומה פוליטית. יש חוקים בישראל לגבי מהי תרומה פוליטית חוקית, מה מותר, מה אסור. פה יש מצב שבו לפחות עולה השאלה, האם גוף שהוא הפסדי, מוכן לקחת עצמו הפסדים גדולים לאורך הרבה זמן, ויש סיבות טובות לחשוב שהוא במידה כזו או אחרת מתואם עם מפלגה מסוימת, האם הדבר הזה צריך לחשב כתרומה פוליטית? המאמר שלנו לא יכול, לא נכנס עכשיו לסבכים האלה של סוגי היחסים בין המפלגה, בין ראשה לבין העיתון וכן הלאה. זה כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על זה ולקחת את זה ברצינות. וחשוב רק הנקודה הזאת, גם בלי קשר עכשיו באמת שאלה של ימין ושמאל. היום זה העיתון ישראל, היום מהימין, מישהו יכול להיות מודאג מאותה סיבה, בדיוק שבהמשך יהיה גם מישהו שיקח על עצמו מהשמאל. הבעיה היא כזאת שכרגע יש פה הפרה, או לכאורה הפרה של אותו עיקרון של מהו אנחנו מחשיבים תרומה פוליטית. במדינה דמוקרטית כל אחד יכול להביע את דעתו, לנסות עכשיו לייצר עיתון ולמכור, אין שום בעיה. אין שום בעיה עם הקור ראשון, אין שום בעיה עם העריב, אין שום בעיה עם כל עיתון עם הנטייה הפוליטית שלו, וזה חשוב להגיד גם, וזה לא ייחודי
אז
לישראל.
אז אין לך בעיה עם פוקס? פוקס מרוויח מיליארד דולר בשנה. יש אנשים שטוענים שזה פרופגנדה רפובליקנית ימנית טראמפיסטית, ואתה לא חושב שצריך...
אז יש פה שני דברים שצריך להפריד. אחד זה הטעם שלי לגבי מה סוג החדשות שאני אוהב לשמוע, והאם אני חושב שהדבר הזה הוא עיתונאות אמיתית, או האם זה רק הבעת עמדה, זה דבר אחד. דבר שני זה עד כמה כל, וזה נכון לגבי כל ערוץ תקשורת, כמה הוא אומר עובדות נכונות, או האם יש שקרים אמיתיים וכן הלאה. ברמה אבל העקרונית, איפה שיש בה, יכולה להתחיל להיות פה בעיה אמיתית עם פוקס ניוז, א', שבאמת מה שאמרתי, השאלה של האם הם עובדתיים נכון או לא, ואנחנו רואים את זה לדוגמה במקרה עכשיו של הקורונה, הנכונות של האתר הזה, של הערוץ הזה להתעלם לאורך זמן מהבעיה, שאנחנו אפילו רואים עכשיו במחקרים מסוימים שחשיפה לפוקס ניוז מתואמת עם הרבה מאוד התנהגויות של לא לקחת את המחלה.
יש מחקר שחשיפה לפוקס ניוז מגדילה את הסיכון למות מקורונה.
אז יש גם מחקר כזה. אז זה דבר אחד, אבל זה שאלה של עד כמה הם עובדתיים. דבר השני הוא מהרגע שהערוץ הזה הפך בעצם להיות זרוע של הבית הלבן, היינו, לא מעטים מבחירי Fox News מעורבים בבית הלבן, והבית הלבן מעורב ברמה היומיומית עם קביעת התוכן הספציפי שמשודר בפוקס ניוז, אז יש שאלה באמת של עוד פעם שחזרנו, מה זה תרומה פוליטית?
שאלה אחרונה, לא קלה, יותם, אתה אומר בצדק שעיתונות היא מוצר ציבורי, גם מחקר הוא מוצר ציבורי, ואתה עובד במכון הישראלי לדמוקרטיה, וכמו ישראל היום שממומן על ידי מיליארדר מרפובליקני, גם המכון הישראלי לדמוקרטיה שעושה עבודה חשובה ונהדרת, אבל גם הוא ממומן על ידי מיליארדר רפובליקני. מה דעתך על זה?
מכוני מחקר, אני חושב שהיו מאוד שמחים שהרבה יותר אנשים יתרמו להם, והרבה אנשים גם שהם לא עשירים גדולים, ייתנו מעט כסף וביחד הם יוכלו להתקיים. העולם שלנו הוא כזה שהאנשים היותר עשירים הם אלה שנוטים גם לתרום. הדבר העיקרי שאני יכול לבוא להגיד לטובת אותו מיליארדר, לטובת אותם אנשים שגם תורמים באמת למכון, זה שהמעורבות שלהם בתכנים של המכון היא שואפת לאפס, ולכן במובן הזה אני חושב שזה כסף שהוא משרת את החברה בלי לשרת את אותו מיליארדר, מעבר לתרומה לחברה הישראלית ככלל.
פרופסור יותם מרגלי, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה יותם.
תודה לכם.
טוב ענת, מה המסקנה שלך?
המסקנה שלי עצובה. היא בעצם קשרים מושחתים בין פוליטיקאים, עיתונאים ואנשי עסקים, תמיד היו ותמיד יהיו. אתה יודע אבל מה הבעיה? שום, דרך אגב, בעיניי שום רגולציה לא תעצור את זה, בטח לא בעיתונות, וגם שום פוליטיקאי לא ישנה את זה. מה שעוד יותר מטריד אותי הוא שהנזק ההיקפי פוגע גם באלה שכן מנסים להיות הוגנים. כשאתה רואה כל כך הרבה עסקאות מפוקפקות של און, שלטון, עיתון, אתה כבר לא יודע או לא מאמין לאף אחד.
טוב, אני לא בטוח לגבי מה שאת אומרת שרגולציה לא תעזור. כל פעם שהיה שינוי טכנולוגי בתחום המדיה במאה השנים האחרונות, השתנתה גם הרגולציה.
איך אתה יכול לעשות רגולציה? זה דברים שנעשים, אתה יודע, בחבא, אף אחד בכלל.
אז אני אתן לך דוגמה. התשובה הכי פשוטה, קודם כל, רגולציה, היא שאנחנו אסור שיהיו מונופולים או שחקנים שיש להם הרבה מאוד.
זה לא אותו דבר, גיא. פה זה חופש הביטוי. כל דבר, כל רגולציה שאתה תעשה, יגידו לך שאתה פוגע בחופש הביטוי.
לא, אני חושב שאם יש לך שחקנים שיש להם 40, 50, 60, 70 אחוז נתח שוק במדיה, אנחנו צריכים לעצור את זה. ואני חושב שזה, אם אנחנו מוטרדים מתחרות בשוקי המוצרים והשירותים הרגילים, אז אנחנו צריכים להיות יותר מוטרדים כאשר מדובר במוצר ציבורי, כמו עיתונות ועיתונות חוקרת.
טוב גיא, אולי האורח הבא הצליח ליישב את הוויכוח בינינו. שלום לאורן פרסיקו, הכתב הבכיר של העין השביעית, ומי שעומד מאחורי כמה מהחשיפות החשובות ביותר של שחיתות והטייה בעיתונות בעשור האחרון. שלום אורן.
שלום, תודה.
קראת את המחקר של תמר מיץ, אורן גרוסמן ויותם מרגלית, ורציתי לשאול אותך מה דעתך, ישראל היום באמת נתן את השלטון לנתניהו? הוא עד כדי כך משפיע?
קודם כל, כל החלקים של הנוסחאות שם והחישובים, זה באמת לא הבנתי מזה מילה, אבל
זה אומר שהם עשו עבודה רצינית.
כן, כן. יש כמה נקודות חולשה במחקר שגם הם מצביעים עליהם, כמו למשל העובדה שהם מסתמכים על סקר TGI, סקר מאוד בעייתי, נכתב על זה כבר הרבה, זה בעצם אבל המקור היחידי שיש כדי ללמוד על חשיפה או קריאה של כלי תקשורת. בעיה נוספת זה שהם משווים את הסיקור בישראל היום לסיקור בידיעות אחרונות, ולפי זה מבינים מה זה מרכז ומה זה ימין וכולי וכולי. אבל אני מקבל את ההנחה שלהם שהסיקור בישראל היום הצליח להוציא מצביעים ששקלו להצביע לנתניהו או לליכוד, והצליח לדרבן אותם לצאת. אגב, אלה היו הכותרות, גם צאו להצביע.
למרות שהוא אומר משהו הרבה יותר חזק, הוא אומר גם אלה שאולי לא התכוונו להצביע לנתניהו בעקבות ישראל היום, יכול להיות שהם שינו את דעתם.
ויכול להיות שאלה שהתלבטו, ההצבעה שלהם דוקעה, אלה שרצו אולי להצביע ליריבים.
נכון.
אז גם אם אני מקבל את זה שישראל היום הצליח לתת 2-3 מנדטים, אני לא חושב שזאת דווקא ההשפעה הכי גדולה שלו על הציבוריות בישראל. מה שהם מייחסים לישראל היום כביביטון, שטיפת מוח, זה דבר אחד שהוא עושה באמת לאורך שנים. אבל מעבר לזה, יש לו השפעות הרבה יותר גדולות לדעתי על שוק התקשורת בישראל, ועל כל מערך הכוחות תקשורת פוליטיקה. ברגע שישראל היום נכנס לזירה הזאת, הוא שינה את כל הכללים, והשפיע הרבה יותר על הקודקודים של הפירמידות, לטעמי, מאשר על הבסיס שלה, על המצביעים.
הוא השפיע גם על האמון שיש לאנשים בתקשורת?
זה חלק מתהליך הרבה יותר גדול שנתניהו מוביל בשנים האחרונות, כמובן הוא לא התחיל איתו וכולי, אבל הוא שכלל אותו. חלק מתהליך הרבה יותר גדול של תקיפת התקשורת מצד אחד, שימוש בתקשורת שלך ועיתונאים ספציפיים לטובתך מצד שני, וערעור האמון הכללי בכל מיני מערכות, גם מערכת שלטון החוק, אכיפת החוק וגם התקשורת. אז לישראל היום בהחלט יש חלק בזה. יש הידרדרות באיכות של הסיקור הפוליטי, ואני חושב שהחלק מזה נובע מניסיון לתת פייט נגד נתניהו, כי נתניהו בשנים האחרונות משקיע הרבה מאוד משאבים בתקשורת, באיך שהוא מסוכר ובאיך שמסקרים את בני משפחתו ואת מפלגת הליכוד בכלל.
אני רוצה אולי לרגע להיות פרקליטו של השטן ולהגיד שישראל היום בעצם אולי תרה מאוד לדמוקרטיה הישראלית ולעיתונות, כי עד לישראל היום היה כאן עיתון אחד ואתר אחד שהיה להם כוח אדיר, הם יכלו לרומם ולהשפיל אנשים, הם עשו את הכל, את רוב הדברים, בלי שהציבור מודע להם, והייתה פה בעצם ממשלת צללים, והנה בא ישראל היום, והיום אנשים מתחילים להבין איפה הם חיים.
אז קודם כל זה נכון שישראל היום תרם תרומה משמעותית לפלורליזם התקשורתי בישראל, אוקיי? הוא שבר את המונופול של ידיעות אחרונות, אבל לא נוצר מזה משהו טוב יותר. בוא נגיד ככה, לולי ידיעות אחרונות היה קיים, נתניהו לא היה צריך לבוא לשלדון אדלסון, פטרונו, ולהגיד לו בוא תפסיד פה מיליארד שקלים לאורך עשור, ותוריד את אדון מוזס על הברכיים. היצור המוזר והנוראי והגרוע והבינוני הזה שנקרא ישראל היום, נוצר על תרבית שהכינה ידיעות אחרונות לאורך שנים פה בשוק התקשורת הישראלי. מה שנוצר זה שידיעות אחרונות על הקרשים מכניס כמה שיותר פרסום סמוי כדי איכשהו לשרוד, ומנגד ישראל היום, שבכל הקשור לסיקור הפוליטי הוא באמת פמפלט תעמולה רדוד, ובכל הקשור למה שאינו פוליטי הוא סתם כלי תקשורת לא מוצלח במיוחד.
אז באמת, קח את המאזינים שלנו רגע למאחורי הקלעים, אתה מדבר כבר המון שנים עם עשרות, אולי מאות עיתונאים בידיעות אחרונות והלוויינים שלו ובישראל היום ובכל העיתונים. איך היית מתאר את התרבות הארגונית בישראל היום ואיך בידיעות אחרונות?
בידיעות אחרונות זה תרבות של שחיתות, של ארגון מושחת מהיסוד, שכבר עשרות שנים פועל כארגון מושחת, עם מאפיינים מפיוזיים של יחסי תן וכך, עם פוליטיקאים, הם יגידו נגישות, מי שנותן לנו נגישות או סיפורים, אנחנו מתייחסים אליו יפה, אבל עשרות עדויות של עיתונאי ידיעות אחרונות מתקופת נוח מוזס, ועד לתקופת ארנון מוזס, אומרים אחרת. לא, יש אנשי עסקים שצריך להיזהר לגביהם, יש פוליטיקאים שצריך להיזהר לגביהם, ולא בגלל שהם נותנים לנו סיפורים, אלא בגלל שהם חברים. חברים, מקורבים, יש אינטרסים שאנחנו לא מודעים להם בכלל, ידיעות שאמורות להתפרסם לא רואות אור, סיפורים שנגנזים, סיפורים אחרים שמובלטים פתאום, לא תמיד יודעים למה. כמובן שיש קווים מאפיינים, למשל הפוליטיקאים שנהנים מחסדיו של ידיעות אחרונות, הרבה מהם מואשמים בפלילים או היו מואשמים בפלילים, או היו חשודים בפלילים, אפשר למנות את אריה דרי ואת אריאל שרון, ואת ליברמן,
אולמרט.
אולמרט כמובן, זה לא שהעיתון תומך באיזושהי מפלגת מרכז שמאל, יש מפלגה שקוראים לה מפלגת נוני, היא לא מפלגה רשמית, אבל העיתון תומך בה, והיא כוללת פוליטיקאים מכל רחבי הקשת הפוליטית, וההתממשות של המפלגה הזאת בצורה הכי בוטה ומרשימה, הייתה כשהצליחה להביס את מפלגת בנימין נתניהו בהצבעה הטרומית על חוק ישראל היום. שם יכולת לראות איך מכל הקשת הפוליטית באים הנאמנים של מוזס ומצביעים בעד חוק שנועד לפגוע במתחרה של ידיעות. עכשיו, ישראל היום זה סיפור אחר. ישראל היום זה עיתון יחסית חדש, שקם עם מטרה די ברורה לשבור את המונופול של ידיעות אחרונות באמצעות הורדת מחירי הפרסום בצורה דרסטית ולא ריאלית, ולהביא את נתניהו לכס השלטון ולשמור אותו שם כמה שיותר.
תראה, אורן, הדברים שאמרת זה היה חוכמת הנסתר הרבה מאוד שנים. עכשיו זה הכל בחוץ, כי יש לנו תיק 2000. בוא נשמע כמה דברים מתוך תחקיר של רביב דרוקר ב"המקור".
כל זה, וזה צריך להיות שתתר שום שתנה. אמרתי לך, לשמחתך, אתה משובה שרוצה להיות. זה לא בריאות, כי אמרתי, תראה, לא בריאות. אבל תראה, אני רוצה לעשות הכל מה יגידי. למה? כי אני צריך להזיז את הספינה. צריכים לנהל את העיתונאים. אז כאן אתה חושב לנהל את העיתונאים? כל אחד טלנט עם החזה הנפוח שלו. צריך לדעת לעשות את זה. ואף אחד מהבעלים הקודם. מיימן לא יודע לעשות את זה. רולנד לא יודע לעשות את זה. את כל הכבוד למיכל ואבי, הם יודעים לנהל אותם. כי אתה היית צריך לעשות הפוך.
אורן, אז אולי תסביר לנו מה שמענו פה.
בעצם שמענו את הדו-שיח הכי מדהים שהיינו יכולים לקוות שאי פעם יוקלט ויפורסם. זאת אומרת, במשך שנים, כמו
שגרם... כנראה לא היה דיאלוג ראשון, רק הוא פעם ראשונה נחשף.
הם אומרים, אנחנו עשינו את זה כבר בכמה וכמה מערכות בחירות קודמות. אז במשך שנים, כמו שגיא אמר, היו עדויות, שמועות, מפותרים, היו כל מיני עדויות. אבל לשמוע את מוזס עצמו בקולו, מדבר עם נתניהו ואומר לו, מה אתה צריך ממני כדי שתפגע במתחרה שלי? אני אגיד לך מה אני מציע לך. אני מציע לך כתב, אני מציע לך קשר ישיר עם האורחים הכי בכירים שלנו.
לסובב את הספינה.
אני מציע לך לשנות את הסיקור. אני מציע לך לעשות כל מה שצריך כדי שאתה תהיה ראש ממשלה. זו השיחה שאילצה את מנדלבליט להאשים את מוזס בהצעת שוחד. אי אפשר לקרוא את זה אחרת.
ושנוני אומר לו שם, צריך לדעת לנהל עיתונאים, תסביר לנו איך מנהלים עיתונאים.
אז זו באמת האומנות הגדולה, וזה מה שאלוביץ' לא יצליח לעשות בוואלה למשל, לנהל עיתונאים. אתה לא יכול לבוא למערכת חדשות משום מקום ולהגיד, מעכשיו עושים ככה ולא עושים אחרת. היופי בידיעות אחרונות, באמת מבחינה אסתטית, הם עושים את זה מאוד יפה, זה התחכום. זה, אתה עכשיו משווה את זה לישראל היום, אתה רואה שבישראל היום זה תפרים גסים של אנשים שפוצעים את עצמם כשהם מנסים ככה לחבר עמוד לעמוד. בידיעות אחרונות, קודם כל יש קלאסה, לפחות עד השנים האחרונות הייתה קלאסה. אתה יודע שעל כל טענה שאתה תבוא אליהם, הם ישלפו לך איזושהי כותרת שאומרת ההפך, והם יגידו מה פתאום, אנחנו לא תמכנו באולמר, תראה את הכותרת שהוצאנו עליו ביום הזה. לא צריך לשמוע ממוזס שמותר ככה ואסור אחרת. כל העיתונאים האלה שאומרים, הבכירים, שאומרים, מעולם לא שמעתי שום דבר ממוזס, אני מאוד מאמין להם. אני בטוח שהם לא שמעו שום דבר ממוזס, כלומר, בכיוון הזה של אל תכתבו על זה וכן תכתבו על זה. מוזס לא צריך את זה. הוא הגיע למצב שבו שיטת רוח המפקד עובדת כל כך יפה, שהוא לא צריך להגיד.
שאלה אחרונה לסיום, רוב העבודה שלכם ממוקדת בעיתונות הטקסטואלית. יכול להיות שעוד כמה שנים יתחילו לצאת חומרים כאלה על ערוצי הטלוויזיה שלנו?
יכול להיות. היום פורסם תחקיר מאוד מעניין על מה שקורה בגלי צהל, תחקיר של אבנר הופשטיין בזמן ישראל, איך יעקב ברדוגו משתלט על התחנה. נתניהו, ככל שהוא יישאר, ימשיך לנסות לשלוט בכלי התקשורת כדי שיסקרו אותו בצורה טובה יותר, ואחרי שהוא יעזוב, ייקח עוד שנים להערכתי כדי לשקם את כלי התקשורת שנפגעו מהפלישה של האתוס האנטי-עיתונאי בשירות נתניהו.
אבל אם ייצאו פרשיות בערוצי הטלוויזיה וברדיו ובדברים האלה, אתה חושב שיש סיכוי שהם יהיו גם פרשיות מפיוזיות, כמו שאלה שדיברת עליהם בעיתונות הטקסטואלית?
תראה, ברגע שמערכת המשפט מחליטה שאפשר לראות בסיקור או הטיית סיקור מתת לשוחד, אני מניח שאפשר יהיה לחפש, אולי גם למצוא דברים כאלה, בכלי התקשורת המסחריים שבראשם עומדים טייקונים גדולים עם אינטרסים כלכליים גדולים וצורך להשפיע על רגולטורים ומחוקקים.
אורן פרסיקו, עין השביעי, תודה רבה.
תודה אורן. אוקיי, גיא, אבל ייתכן שאנחנו בכלל מדברים על הסיפור של אתמול. כי בשנתיים האחרונות, כך טוען האורח הבא שלנו, הכוח לקבוע את סדר היום עובר מהידיים של מוזס ואדלסון לידיים של אבי ניר. שלום לנתי טוקר, כתב התקשורת של דמרקר.
שלום וברכה.
נתי, בגיליון של 100 משפיעים של דמרקר השנתי שיצא השבוע, אתה כותב שאבי ניר הוא ראש הממשלה.
אבי ניר במשך שנים מוגדר כשר החינוך של ישראל, כי כולנו רקדנו סביב מדורת השבט שהוא יצר לנו, תוכניות הריאליטי, מי יקחי אותי שרון, האח הגדול וכדומה, אבל ההשפעה שלו על סדר היום הציבורי הולכת וגוברת מכמה סיבות. דבר ראשון, נתח השוק שלו הלך וגדל. הוא היה מחזיק ביותר מ-60% מנתח הצפייה בישראל, וזה משהו שאין לו תקדים. בעבר היה קשת, רשת, היה איזה מאזן נמה בין שתי הקבוצות האלו, היום זה רק אבי ניר. קורית הופעה נוספת בתוך קשת, אם בעבר מוזי ורטיים המנוח היה מתערב, היה ככה מאוד מתעניין, ככה מחזיק את אבי ניר ואת עיתונאי חדשות 12 מקרוב, היום אבי ניר הוא חופשי לחלוטין. דודי ורטיים רק לא רוצה שיבואו אליו לבקש כסף, ואבי ניר מנהל, הוא לא רק המנהל, הוא גם יושב בעצם מתווה גם את המדיניות, גם סוג של צ'רמן כזה של החברה, וקובע מלמעלה עד למטה מה יקרה בחברה הזאת. והכי משמעותי זה הכוח של חדשות 12, שנמצאת היום בלעדית בידי קשת, הכוח שלה הולך וגובר על סדר היום הציבורי, העיתונים מתבוססים, זירת הדיגיטל ככה מתחרבשת, ובסוף כשרואים למשל את נתניהו, כשהוא רוצה לכוון את האש, מי הכי מפריע לו? זה קשת, ההשפעה שלהם על סדר היום הציבורי היא הגדולה ביותר, ואבי ניר נמצא שם למעלה. אתה יודע, אני שומע את הטענות של אנשי חדשות 12, יש לנו עצמאים, יש לנו, אף אחד לא מתערב לנו בליינאפ, אבל בסופו של דבר, אבי ניר נמצא שם למעלה, הוא מתווה את המדיניות, הוא אומר להם והם מבצעים.
אתה אומר עוד משהו, אתה לא טוען רק שאבי ניר הוא ראש הממשלה, אלא אתה כותב שהשיטות שלו, של אבי ניר, מזכירות את אלה של נתניהו, כלומר הוא נהנה וסוחר בכיתוב ובשנאה, כי הם מביאים רייטינג, רייטינג מקסימלי אפילו.
אין הרבה בישראל אנשים כמו, ולא אני אומר את זה, שמבינים טלוויזיה כמו אבי ניר, או מבינים התרחשויות תת-קרקעיות, דברים שיכולים לסחוף קהלים, וזה מה שמשותף בינו לבין ראש הממשלה, ואבי ניר הוכיח את זה, הוא יודע, כשהוא יצר את הפורמט בישראל של האח הגדול, הוא אמר את זה מפורש, אנחנו מביאים למסך את הקונפליקטים החברתיים, וזה התפתח שם לפעמים לצעקות נוראיות, והכפשות ואמירות גזעניות.
אפשר להגיד שהוא העביר את זה מהאח הגדול לחדשות 12?
וזה מה שהוא עושה היום בפורמט של החדשות, רואים יותר ויותר על המסך אימותים אמוציונליים קשים בין זהויות שונות בחברה הישראלית, וזה פורמט שעובד להם כפורמט טלוויזיוני לסחוף את הקהל, כרייטינג, כאמצעי רייטינג, לא כדי לתת ביטוי לכולם, לגבי את השיח.
הוא יכול לבוא ולומר, למה אתה רוצה? אני נותן במה למגוון של דעות, הגיע הזמן לעשות את זה, אני מביא אנשים, מתעורר ויכוח.
אז אני חושב, ענת, שהתפקידה של עיתונות, זה לא רק לתת במה למגוון של דעות, אלא לחתור לאמת. מה שעושים, מה שאני מבין מנתי, זה שבעצם שמים את עמית סגל ובועז ביסמוט מול אמנון אברמוביץ', נותנים להם להתנגח, כל מחנה פוליטי מקבל את מנת השנאה והכעס שלו, אבל לחדשות 12 יש עניין מועט בלחתור אל האמת. זה בעצם עיתונות שלא מתעניינת בלהשפיע לטובה על החברה, אלא רק רוצה להגיד שהיא מאוזנת.
נכון, וצריך לומר, יש בתוך חדשות 12 עיתונאים שכן מטרתם, הם קמים בבוקר כדי לעשות עבודה עיתונאית, ומביאים למסך לפעמים סיפורים מאוד חשובים, הרבה דברים מפרשות נוני ודברים שלא היינו יודעים בלי עיתונאי חדשות 12, אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, אתה בא לתחושה למסך, בתחושה שהמטרה היא ליצור שואו, ליצור מרות סוסים, מה שמיוחס לאופן הסיקור של מערכות בחירות. גם, זה לאורך כל הדרך, המטרה היא ליצור עימות באולפן, מחלוקת בין הכל ליכוד, לכחול לבן, וניסן קורן, וזה, לפעמים דברים שאתה, באמת, גם עיתונאי חדשות 12 מודים בחדרי חדרים שמדובר על דברים שהם קונספירטיביים, ומטרת הליכוד לפעמים היא להסיט את השיח הציבורי למקומות, אבל חדשות 12 משמשת פלטפורמה מצוינת לכל הצדדים לערוך את, לקיים את הזירה הציבורית שם, באותו מקום, בלי ניסיון לרדת לחקר האמת. זו לא המטרה באמת.
יכול להיות שכל מה שאתה אומר נכון, אני חושבת שזה עדיין לקחת את זה צעד אחד קדימה. אני לא מדברת, גיא, על עובדות שצריך להגיד אותן כהאמת. אבל לעובדות האלה יש גם פרשנויות, ויש גם דעות, ויש גם עמדות. אתה יודע, אמר פעם דורון אבות, שאלה מהשמאל לא מבינים את אנשי הימין, שמבחינתם הכל היה מקולקל קודם, ונתניהו בא ותיקן את זה. יש מגוון רחב של דעות, ויכול להיות שכן, יש מקום להביא אותם, גם אם זה מעורר ויכוח. זאת אומרת, זה לא בהכרח מה שהם עושים שם, זה משהו שהוא רע. הם כן נותנים ביטוי למגוון רחב של דעות, וזה בעיניי לא פחות טוב מלתת רק עמדה אחת במדורת החדשות.
מגוון דעות זה לא מה שכחול לבן חושבים ומה שהליכוד חושבים, זה לא הדעות היחידות. זה בעצם השיטה. מגוון דעות זה להביא הרבה מאוד דברות, לא הכל רק שאלה עם שמאל וימין. ובאמת, כמו שאומר אולי נתי, יש לנו פה סוג של קרקס.
נתי, אני רוצה לשאול אותך משהו ברמה האישית. אתה מבקר את כולם, מה שנקרא ללא הבדל גזע, דת ומין. ואתה חוטף גם, חוטף ברשתות החברתיות, ואני רוצה לשאול אותך, מי פחות אוהב אותך, או מי יותר כועס אליך? האורחים של מוזס, של אבי ניר, של ישראל היום, של עד בלווטניק, או אולי בכלל של אלי עזור?
אם נלך למגרש המשפטי, אלי עזור ניהל אחר במאבקים משפטיים נגדי, צריך ליצור את ההפרדה הברורה בין דרג העיתונאים לדרג הבעלים. אני חושב שבדרג העיתונאים, בכל כלי התקשורת האלו, יושבים שם עיתונאים שאני פחות זוכה מהם ליחס מאוד חיובי והערכה, והם גם מדליפים פה ושם סיפורים, כי הם מבינים את החשיבות, הם יודעים טוב מאוד שאנחנו וכלי תקשורת אחרים שמסקים את התקשורת הם קרש ההצלה עבורם, הם רוצים את החופש הזה, והם יודעים שכשהם יקלו לרגע האמת, אז העיתונאים בוואלה ידליפו לנו וברשות השידור ידליפו לנו ובמקומות אחרים. למרבה הצער, ברמת הבעלים, חלק מהבעלים באמת מנהלים נגדנו קרבות קשוחים מאוד בבתי משפט וכדומה. אני חושב שמי שהכי מאוים כיום הוא באמת נוני מוזס, הוא נמצא היום על הגריל מכל כיוון אפשרי, פלילי, כלכלי, משפטי, בתוך המבנה הבעלות של החברה שלו. אני חושב ששם אני לא אזכה להכי פחות סימפתיה בימים אלה.
נתי, לקראת סיום, לצערי אתה לא מרבה לבקר את דה מרקר ואת הארץ, אז אולי הגיע הזמן וזה המקום שתיתן לנו קצת בראש.
זהו, שאני עדיין צריך לשלם משכנתה ופרנסה, אז אני לא, לא מתכוון לעשות את זה, אבל כולנו בסוף נופלים לישת מודל חמש הטיות של חומסקי והרמן, כולנו בסוף נופלים באותם הטיות, אנחנו עדיין נופלים להטיית המקור, אנחנו עדיין נופלים מהטיית הקהל, אנחנו רוצים מאוד שהקהל יקרא אותנו, אז אנחנו מנסחים כותרות, קליק בייט, כדי שהקהל יבוא ויקרא אותנו, גם הטיית הבעלים, אנחנו נסחפים למקומות פוליטיים הרבה פעמים כשלא צריך, המודל הזה של חמש ההטיות תקף גם לגבינו, וכולנו צריכים לעשות חשבון נפש, והתקווה היא שכלי תקשורת אחרים יאמצו את מודל ביקורת התקשורת הזה גם כלפינו ויבקרו אותנו, רק ככה זה יעבוד, רק ככה כולנו בעצם נשתפר לתקשורת טובה יותר.
אני לא רואה סיכון בכך שאם תבקר את המרקר והארץ למשכנתה שלך, אבל אני אשאיר לך להחליט. נתי טוקר, תודה רבה לך.
תודה רבה. טוב, עבור פודקאסט ראשון זה קצת מדכא. אני רוצה לעשות מכאן תפנית חדה לפינה הסוגרת והאופטימית שלנו. בדיוק בשביל זה הזמנו לאולפן את שלי נווה. כמו רבע מיליון צעירים ישראלים, גם שלי מצאה את עצמה לפני 4 חודשים בלי עבודה, לאחר שהבר בו עבדה והצגות הילדים שבהן היא הופיעה נדמו בלי לילה. מיואשת וענייה, היא החליטה לקחת הלוואה ולשפץ את הדירה הנרכבת שבה היא חיה, וככה מצאה מקצוע חדש, היא מלא אתגר ועניין, ולא פחות מזה, כסף. אז שלי, בואי תספרי, מה את עושה?
אז קודם כל, היי. אז כן, אני עשיתי שינוי הסבה כזה, ונהייתי אנדי וומן. זאת אומרת שאני משפצת, מתקנת, כל התיקונים הקטנים שאפשר לעשות בבית, התחלתי לעבוד בזה בעצם.
איך זה עובד? איך את משווקת? איך מגיעים אלייך?
אז באמת, הכל התחיל ממש מפוסט, הכי... פשוט שיש.
בפייסבוק. העליתי,
כן, בפייסבוק. העליתי פוסט בקבוצה של, שמיועדת בעיקר לנשים בתל אביב, וצעתי את עצמי כאנדי וומן, שבאה בעיקר לנשים, כי בהתחלה נורא חששתי, ולא ידעתי למה אני נכנסת, ואמרתי, אני אתחיל מדברים קטנים, כמו לתלות טלוויזיה, מדף, ומי שצריכה אותי. אני פשוט אגיע, והפוסט התפוצץ קצת, והתחילו המון פניות, ואיך שגם התחלתי לעבוד, התחילו ביקורות מעולות עליי, והתחילו להמליץ, וכל מי שחיפש אנדי מן בפייסבוק ישר היו מתייגים אותי, וזה פשוט יצר גל של לקוחות, והתחלתי לעבוד בטירוף ממש מהיום השני שהפוסט עלה לפייסבוק.
אבל רגע, איך את יודעת לעשות את כל הדברים האלה?
אז ממש מילדות גדלתי ללא דמות הבית, ואני ואימא היינו ממש מרכיבות את הבית בעצמנו, לא היה לנו רהיטים, יצא שיום אחד הוצאה לפועל פשוט הוציא אותנו מהבית, אז יצא שאין לנו רהיטים ואין כמעט כלום בבית, 4 קירות. התחלנו למצוא רהיטים ברחוב ולשפץ לבד הכל בבית. באמת היינו הולכות לטמבוריה הקרובה ושואלות איך עושים, איך קותחים, איך דופקים מסמר, ולאט לאט התנסינו בבית שלנו ו... על זה גדלתי.
הרגע שאמרת, את משתמשת בלשון נקבה, אז בכל הפוסטים שלך, מה שקוראים, המודעה לא מיועדת לגברים ונשים כאחד?
זהו, בהתחלה זה היה ככה. ואז קיבלתי כל מיני אס-אמסים כמו, קשלתי במשימתי, בבקשה תעזרי לי, היו כאלה אמרו, אל תספרי.
יש גם גברים שלא יודעים.
כן, אז היו כמה גברים שפנו אליי והגעתי אליהם בשמחה, ועכשיו אני פונה לכולם, לא רק לנשים, אבל זה גם התחיל גם כאג'נדה ללמד נשים. זאת אומרת, אני מגיעה לדירה ואני מראה לה איך עושים, מי שמעוניינת כמובן, לא כולן רוצות, יש כאלה שאוהבות לשבת על הספה ולהסתכל.
נניח יש נשים וגברים כאחד ששומעים עכשיו את הסיפור שלך ואותך, ואומרים, וואלה, אולי גם אני אעשה זאת. כולם יכולים להיות, או שיש אנשים שפשוט יש להם ידיים שמאליות וחבל על הזמן, או שללמוד את זה, זה רק באמת צריך לעבור את דרך המכשולים שאת עברת לאורך הרבה שנים.
את הבסיס כולם יכולים ללמוד. את הדברים הקטנים שאנחנו עושים בבית, אני מאמינה שכל אחד יכול לעשות. דברים קצת יותר גדולים, אני מניחה שצריך...
אני מקווה שאשתי לא שומעת את הפודקאסט הזה, כי אני ניסיתי לשכנע אותך שיש.
רציתי לשאול אותך אם זאת שאלה היפותטית, או שיש משהו שאתה רוצה לספר לנו.
כן, אז אני קיוויתי להגיד שתגידי לי שזה שאני לא מסוגל לתקוע דיבל כמו שצריך.
זה לא אתה אשם.
זה לא אני אשם, את אומרת אפשר ללמוד את זה.
כן, יש טכניקות כמובן.
כן, אז באמת בוא נניח, כמו שענת אמרה, נניח איזה גבר דמיוני שאשתו לפעמים תמהה, למה הוא לא מסוגל להרכיב מדף או לתקוע את הדיבל ישר, והוא די לא יוצלח בדברים האלה, יהיה לו נוח להזמין אותך, או שהוא כנראה יעדיף להזמין גבר?
האמת שזה תלוי. היו כאלה שבאמת כשלו במשימתם, ונכנסתי, והם רואים שאני פותר את הבעיה בדקה, והאישה אומרת לו, מאמי, אתה רואה, יכלת לעשות את זה.
וואה,
וואה. וואי, וואי. יש כזה עקיצות, אבל זה נורא בהומור וכיף, הם נורא, הלקוחות שלי מעצימים אותי נורא, ומרימים לי מאוד. אז אני לא נתקלתי במישהו שכזה, זה בא לו לא בטוב, כי מי שפונה אליי רוצה שאני אגיע, אז לא נתקלתי בשלילי עדיין.
אנחנו רוצים גם לשאול משהו על הכסף, ענת.
אנחנו יכולים. היא הרוויחה בעד, אני יכולה לספר לך שהיא הרוויחה 7,000 שקל עד לפני 4 חודשים, היא מרוויחה היום, תן מספר.
14,000 שקל.
יותר? 1,000 שקל ביום.
כן, אז הכסף הגדול זה כי אני באמת נותנת מעצמי המון שעות ביום.
לא צריכה להתנצל, זה...
כן, לא, כי היו המון תגובות על זה.
וכמה ימים בשבוע?
אני עובדת ראשון עד חמישי. כאילו, אני עובדת...
אז זה קריירה לכל החיים, או שיום אחד ברגע שתיגמר הקורונה, אני מקווה, ואת תחזרי למשחק ולדברים אחרים?
אז אני, כן, במקביל. אני לא חושבת שאני אנטוש כרגע את המקצוע, אני אמשיך בזה ואני רוצה באמת להעצים את זה, כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה לקדם את זה קדימה, אני רוצה ללמד נשים, כמובן שהרצון הוא לא לעבור מבית לבית ולרצות להתקדם, אז אני אשאר לדעתי בתחום הזה, קצת התאהבתי בו.
אז תפתחי בית ספר להנדי וומן.
בית ספר, כן, כל מיני דברים.
גם להנדימן, גיא.
הנדימן, נכון, אוקיי, אז אולי באמת. אולי באמת זה הדבר הבא אצלי. שלי, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה, שלי.
עד כאן המרקרים לשבוע הזה, מקווים שנהניתם מהתוכנית הראשונה ותהיו כאן גם בשבוע הבא. אתם מוזמנים להירשם למרקרים באפל, בגוגל, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. עוד על המחקר על ישראל היום ועניינים נוספים במרקר וויק, מהדורת סוף השבוע של המרקר. תודה לדן ברומר, לאמיר פקטור ולמאיה בניסן. תודה לחנת.
תודה גיא.
להתראות.
להתראות.